שלום לצופים היקרים. היום נדבר על התפילין באופן יותר לגבי החומרים. כתוב בתורה, למען תהיה תורת השם בפיך. למען תהיה תורת השם בפיך, למדו חכמים מן המותר בפיך. התפילין יהיה מדברים שהם מותרים בפיך. לכן זה הפסוק התכוון שזה יהיה דבר מותר. אבל לא הכוונה שזה יהיה קשר. הכוונה אם אני לוקח כבש או פרה, אפשר גם שהם יהיו נבלות וטרפות, העור שלהם. זה המין הוא כשר בפיך. המין הזה, לא שהוא צריך להיות ממש עם שחיטה כשרה שזה יהיה כשר. אלא המין הזה הוא מותר בפיך. אז זה כולל פרות, שזה הבהמה הכי גסה והכי העור שלה שהוא עבה. באמת שמזה את הבתים של התפילין עושים מאזור העורף והפנים של הבהמה, שזה עבה ביותר. מוציאים את זה, אבל גם כבשים ועיזים, גם כן הם מין כשר וגם כן אפשר לעשות מזה תפילין. עופות, תרנגולים, זה מדי דק, זה לא יצליח להחזיק. גם יש שם הרבה נקבים, שם הגמרא אומרת שיש הרבה נקבים מהמקומות של הנוצות, ואם כותבים על זה גם, אז יש שם באזור של הכתיבה נקבים שהאור עובר דרכם או לא עובר דרכם, לא משתמשים. זה אור מאוד דק, בשום מקרה לא משתמשים, לא לקלף ולא לבתים ולא לרצועות, לא משתמשים באור של עוף. הדגים הקשרים גם הם, אומרת הגמרא, למה לא משתמשים בעור של דג? כיוון שנפיש זוהמה. הזוהמה שלו לא פוסקת בעיבוד. אבל פי שהוא שורה בסיד, בעוד חומרים, עפצים, מה שמנסים לאבד אותו, השמנונית הזאת, שהזוהמה של הדג, לא פוסקת. לכן אי אפשר לכתוב עליו, אי אפשר לעשות ממנו כלום. מה נשאר לנו? רק הבהמות, הפרות והכבשים והעיזים, שמהם אפשר לעשות את הבתים של התפילין. הרצועות גם כן, עושים אותם מהבהמות האלה. אפשר גם לעשות את זה מקלף. הכוונה גם מהבהמות האלה, אבל זה מקלף. זה כבר לא עור עבה. קלף שכותבים עליו תפילין מזוזות, אפשר לחתוך ממנו במקום שאין אפשרות אחרת, ואפילו שהוא דק מאוד, לעשות ממנו רצועות לתפילין. הגידים שבהם תופרים את הבית של התפילין, הבית פותחים אותו, מכניסים את הפרשות בפנים וסוגרים את זה עכשיו, לתפור אותו, הלכה למשה מסיני, שהתפירה תהיה גם מרובעת. במה תופרים את זה? בגידים. בגידים של הבהמה לוקחים מהאזור של השוק, גיד בערך בין 22 ל-32 סנטימטר, גיד עבה, חובטים אותו, ואז הקליפה החיצונית שלו יוצאת, ויוצאים הרבה חוטים בפנים, שוזרים אותם, טובים אותם, ועושים איזה חוט אחד ארוך, ובערך 60 מטר מוכרים כל חבילה של גיד רציף. ומזה תופרים, אז זה גם כן מין המותר בפיך. הגידים האלה של בהמה, תופרים בהם את התפילין, יש לנו גם שערות. אחרי שמקפלים את הפרשייה, להכניס אותה לתוך הבתים, קורחים את זה בשערות האלה. השערות בדרך כלל מזנב של עגל, קונים זנב ושוטפים אותו, כמובן רוחצים אותו כמו שיהיה ראוי וטוב, ואז מושכים שניים ושלושה שערות ומלפפים את הפרשיות ומכניסים אותם, כמובן עוד גם מטלית על זה, מכניסים את זה לתוך. אז יש לנו פה את הגוף הפתים של התפילין, שזה מבהמות, יש את הרצועות, הגידים והשערות, כל השלבים האלה, החומרים האלה, הם אנחנו משתמשים בהם ממין המותר בפיך. זה מין כשר שממנו משתמשים לתפילין. הקלף שכותבים עליו את התפילין הוא הרבה יותר דק, כמובן מהבתים של התפילין, הוא גם רך יותר, אפשר לכתוב עליו, הוא מה שמשתמשים היום, זה נקרא שליל. שליל זה עובר שנמצא בתוך הבטן של של הפרה עד שיצא לאוויר העולם. אז אלה ששוחטו אותם ונמצא בפנים הוולד, זה נקרא שליל. העור שלו יותר משובח, גם מבחינה מעשית, וגם מבחינת שהוא לא יצא לאוויר העולם ולא קיבל דין. ככה כתבו הפוסקים, שזה יותר משובח. בארגנטינה ודרום אמריקה, ששם יש שוחטים הרבה, עשרות אלפים ומאות אלפים של פרות, אז יש הרבה גם כן כאלה שהם נמצאים בשלב של השליל, וזה המובחר ביותר. היום כמעט רובם כותבים על עורות של שלילים. בספרי תורה תימנים, שהם עושים חמישה עמודים, קשה למצוא שליל כזה רחב, אז הם כותבים רגיל על עור של בהמה גסה, של פרה, שזה יכול להיות כזה גודל של חמישה עמודים. אבל הדברים הקטנים יותר, מזוזות, תפילין, ספרי תורה רגילים, עושים את זה מעור של שליל. העורות האלה מעבדים אותם. מורידים להם את השיער, אנחנו נדבר בשיעור אחר את כל השלבים שמאבדים אותם וכל העיבוד עם העפצים וסיד והגירוד והסרטוט וכל הדברים האלה שיהיו ראויים לכתיבה או לבתים או לרצועות. בקלפים עצמם יש שני סוגי קלפים. יש הקלף הרגיל שדיברנו עליו, שכותבים עליו איכשהו ללא שום תוספות, ויש בזמן בחוץ לארץ, בזמן הפנים מהירות והנודע ביהודה, עוד פסי רבנים האלה שחיו לפני כמה מאות שנים, הם הוציאו את הקלף המשוח. אצלהם באשכנז מאוד התקשו לכתוב. גם בקנה לא היה להם קנים טובים, אז הם כתבו בנוצה, וגם הקלפים היה להם התקשו מאוד לכתוב בקלף שהוא רגיל. אז הם מרחו על הקלף מין שכבה של סיד, ועל זה הם כתבו. אז היה נוח יותר לכתוב. זה נקרא קלף משוח, יש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים. יש מהם מכשירים, כמו כשהזכרתי, הפנים מהירות, ועוד פוסקים, ויש כאלה שהם פוסלים. אומרים שאתה לא כתבת על הקלף, אתה כתבת על הסיד. התורה אמרה, תכתוב על הקלף, אבל לא על הסיד. אתה כותב על הסיד, זה בכלל לא נגע בקלף. אז זה גם חוצץ. לעומתם המכשיר אומרים שכל לנא אותו, כיוון שהסיד הזה בא ליפות את הקלף ולנאות אותו, אין, בכל לנא אותו אינו חוצץ. על כל פנים הדבר שונה במחלוקת, כמובן שלכתחילה מבחינה הלכתית, אין לקחת את הקלפים המשוחים. היום זה יותר קל, בזמן לפני 30-40 שנה, 50 שנה, היה מאוד קשה למצוא קלפים לא משוחים. הרוב מה שהיה בארץ היה משוח, ככה ייצרו. היום ברוך השם הולכת ונעלמת התופעה הזאת של הקלף המשוח. נשארו בבתים, בספרי תורה, מה שהיה, מה שכתבו, אבל לכתחילה כמובן קשה אפילו למצוא איפה מוכרים היום קלף משוח. אבל מה שיש בבתי כנסת, ברוב המקומות, בתפילין הפשוטים שמכרו הרבנות הראשית וכל אלה שהם עבדו איתם, הם קלפים משוחים. זה מבחינה הלכתית. מבחינה מעשית, יש בעיה גדולה מאוד בקלף המשוח, בגלל שהוא נסדק, ונעשים כל מיני סדקים בכתב. כי הכתב הוא כתוב על המשיחה הזאת, הלבנה. ברגע שהמשיחה נשברת, אז מה שכתוב עליה גם נשבר. אז יוצא סדקים, ועוד שהיא סדוקה, יש בה פיסוק, היא פסולה. בפרט בתפילין, שבתפילין של ראש מקפלים כל פרשה חזק חזק, מקפלים אותה לשתיים, מהדקים אותה חזק, כמו ארנק, ואז מכניסים אותה לתוך הבית שלה. יש ארבעה מדורים, בכל חדרון כזה מכניסים את הפרשייה. כשמוצאים את זה ופותחים, אז רואים שבכל המקומות של הכפלים נשבר שם הסיד הזה של המשוח, והדיו, הקלף, האותיות שעל זה נשברו גם כן. אז חוץ מהבעיה הלכתית, יש פה בעיה למעשית. אף אדם לא יכול לתת ביטוח על קלף משוח, שאחרי שהוא מכניס את הפרשיות ויוציאו עוד פעם שזה לא יהיה סדקים. לכן, גם מבחינה הלכתית, שזה מחלוק את הפוסקים, גם מבחינה מעשית, שזה גורם לסדקים ולנשירה של דיו בפיסוקים, שומר נפשו ירחק. היום זה לא קשה כל כך למצוא את זה, גם מה שהרוב השוק מוצף היום, אדם שבדקו ומצאו לו שהתפילין שלו הוא קלף משוח, כך אומר לו הבודק, עדיף ורצוי שיחליף את זה תפילין שכתובים לא על קלף משוח. חוץ מהמחלוקת של הפוסקים, שאפילו אין שום סדק, והכל כראוי, וכתב את זה סופר מאוד מומחה בירי שמיים, עצם הכתיבה בקלף משוח היא שנויה במחלוקת הפוסקים. בין הפוסלים גם רבנו הבן איש חי, ועוד פוסקים בני יונה, ועוד פוסקים שפסלו את זה, מדי מחלוקות לא יצאנו. זה קשה רק בדיעבד. זה לא לך תחילה, כיוון שיש פוסלים, הקשרות של התפילין המשוח והספרי תורה המשוחים הם בדיעבד. לכן בפרשת זכור משתדלים בבתי כנסת שיש קלפים לא משוחים, לא להוציא לקריאה בפרשת זכור שקריאתה או מהדאורייתא, מהתורה, מוציאים קלף שהוא לא משוח, והספר הכי מהודר בבית הכנסת. אבל לא גונזים ספרי תורה שהם משוחים, כי יש מקומות כאלה שיש הרבה אברכים, ואז זה מתחיל להיות רעש, פה זה הכל מהודר, למה שנוציא משוח, מחלוקת, המנהג לקרוא בזה בלא שום טענה, בלא שום פיקפוק, לפי התור שלו, גם בבתי כנסת שיש בהם אברכים, בתור שלו, בחורש חודש, במקומות כאלה תעניות, אפשר להוציא את זה עם המון המון ספרים לא משוחים, יש ורק זה המשוח הוא בודד, אבל לא לגנוז אותו, חס ושלום. הספר הזה קשר, הכשירו את זה גאוני העולם, הלכה שזה קשר, אבל עוד פעם, זה שנוי במחלוקת הפוסקים, זה רק בדיעבד. ולכן, בייחוד בתפילין וזאת, כך כותב רבנו עובדיה יוסף זצל, הוא כותב שבתפילין וזאת בפרט, ישמר נפשו, ירחליף, וכל אדם ירא שמיים, יחליף את התפילין שלו, שיהיו כתובים על קלף שאינו משוח. כותב הרמב״ם, כמה מעלה של התפילין. אנחנו יודעים שכהן גדול בבית המקדש, רק הכהן הגדול, יש בו יותר בגדים מהכהן ההדיות. הדיות היום משתמשים בזה כמו הדיות, כאילו אדם שהוא חסר שכל. אבל הדיות בלשון החז"ל זה פשוט. יש כהן גדול ויש פשוט. הדיות. הדיות הכוונה רגיל. אין להם ציץ. ציץ יש רק אחד, לכהן הגדול, שמים לו כזה ציץ מזהב, כתוב על זה קודש להשם, והיה על מצח אהרון. זה נקרא ציץ. אין את זה לכהנים הרגילים. רק לכהן הגדול, ציץ אחד, בכל בית המקדש, לכהן גדול יש לו את זה. איזה מעלה לציץ הזה יש? שיודעים ששם מיכה, זרק את הציץ, ויצא העגל, יש מזה הרבה סיפורים, הציץ הזה, מה הוא עושה? אז כמה מעלה של הציץ, אנחנו מאוד מתפעלים, הכהן הגדול היה ציץ. כותב הרמב״ם, תדע לך, התפילין, הקדושה שלהם יותר מהציץ של הכהן הגדול. הקדושה של התפילין, בהרבה יותר קדושה, מהציץ של הכהן הגדול. בציץ הזה כתוב קודש להשם, פעם אחת שם השם. כותב הרמב״ם, בתפילין של יד ובראש, בכל אחד מהם כתוב 21 פעמים שם הוויה ברוך הוא. 21 פעמים שם השם. כמה מעלה גדולה, פי 21 מהציץ. אז זה ממש דבר מדהים, שהתפילין שלנו יותר קדושות, והמעלה שלהם הרבה יותר גדולה, מהציץ שהכהן הגדול, אדם יחיד בעם ישראל, שמניח את זה על ראשו, הכהן הגדול בבית המקדש. כמה המעלה של התפילין, שכל ישראל מניחים אותם, כל ילד בן 13 ומעלה, מניח תפילין הזה, והמעלה שלהם יותר גדולה בהרבה, מהציץ של הכהן הגדול. ככה לשונו, הרמב״ם, הלכות פרק ד', הלכה י' ד', הלכות תפילין. חייב אדם למשמש בתפילין כל זמן שמעליו שלא ישיח דעתו מהם. רגע אחד, שקדושתן גדולה מקדושה של הציץ, שהציץ אין בו אלא שם אחד, ואלו יש בהם 21 שם של יוד כ' ו' כ', בשל ראש וכמותן בשל יד. כלומר, אם נחבר את החשבון של השמות של התפילין של יד ולתפילין של הראש, יצא לנו פה 42 שמות השם המפורשים בתפילין. ביד וראש ביחד. אנחנו מייחדים את הקדוש ברוך הוא, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. וזה כתוב גם בתפילין בפרשת שמע, אחת מארבע פרשיות, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כתוב בגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם. עשים אתם אותי אחד. השם אלוקינו השם אחד. אני גם אעשה אתכם חטיבה אחת. שנאמר, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. זה נאמר במסכת ברכות. יש לשים לב לפסוק, יש שני פסוקים. אחד בשמואל ואחד בדברי הימים. הפסוק בשמואל, יש בו תוספת של כף. ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. בדברי הימים, ומי כעמך ישראל בלי הכף גוי אחד בארץ. מה שדיברו במסכת ברכות, כעמך, כישראל. אז זה יוצא, זה בתפילין של הקדוש ברוך הוא, כתוב, אנחנו עשינו אותו חטיבה אחת, הוא עשה אותנו גם כן חטיבה אחת, גוי אחד בארץ. אחד אנחנו אומרים עליו, והוא אומר עלינו אחד. כותב הרב מרדכי ארם צובה, שהשם ישמרו בחייהו, בספר שלו על התפילין, אם נכפיל 26, שזה מניין הוויה, י' כ' ו' כ', יוצא 26 בגימטריה, במספר השמות שאמרנו עכשיו בתפילין, כפול 42, כמה יצא? 1,092. 26, שזה שמו של הקדוש ברוך הוא, הוויה ברוך הוא, כנגד נכפיל במספר הפעמים שמופיע שם השם בתפילין, של יד ושל ראש ביחד, יצא לנו פה 1,092. אם נעבור לתפילין של הקדוש ברוך הוא, שבהם כתוב, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, 1,092. ממש דבר מאוד מאוד מפלא. בדיוק אותו חשבון של מספרים שיוצא גם בתפילין של הקדוש ברוך הוא, גם בתפילין שלנו, 1,092, 1,092, בבחינת אני לדודי ודודי לי. כמו שאנחנו ככה לקראת הקדוש ברוך הוא, ידוע שיש עוד עניין בעניין של הגימטריות האלה, שכתוב שאם ניקח את המספרים הבודדים, את היחידות, ונחפש לכל אחד בן זוג, כלומר א', עם הטט ביחד 10, הבית עם החט 10, הגימל עם הזין 10, הדלת והוו 10, תשאר ההי לבד, אין לה ה בן זוג, ה שהיא מספר 5, אין לה בן זוג, נשארת לבד. אם נעשה ככה גם בעשרות, אז נלך גם כן מי' שזה 10 עם הצד, שזה 90 זה 100, וכן הלאה. נלך עם הקף 20 והפה שזה 80, יצא עוד פעם 100, והעין והלמד 70 ו-30, 100 וכן הלאה. מי יישאר לבד בלי בן זוג? האות נון. האות נון שהיא מספר 50, אין לה בת זוג. לכן נשאר לנו פה ה' ונון, הן עם לבדד ישכון, או בגויים לא יתחשב. כמו שאותיות האלה, ה' ונון הם לבד. אין להם בזו ככה, עם ישראל הם לבדד, עם שלא מתחבר. לכן כתוב גפן ממצרים דסיע. למה הישראל נמשלו לגפן? הגפן היא לא מקבלת הרכבה של העץ אחר. ככה עם ישראל הם לבד. עם לבדד ישכון, או בגויים לא יתחשב. יש עוד גימטריה של מאות. זה רש"י כותב במסכת סוכה, דף נ"ב, סדר אטבח. נמשכים האותיות הסופיות. אחרי אנחנו יודעים שאצלנו זה נגמר בתף. תף בגימטריה 400. מי בא אחריו? האותיות הסופיות לפי הסדר. בדרך כלל אנחנו אומרים מנצפח, אבל לפי הסדר שהם כתובים זה כמנפץ. כף, נון, מם, פ, צדיק. כמנפץ. הכף תהיה מספר 500, ואחריה כמם, מם סופית 500, לא, החף 500, המם סופית 600, הנון סופית 700, הפה סופית 800, והצדיק סופית 900. אם פה גם נחבר זוגות, את המם סופית שהיא 600, יתחבר עם התף שהיא 400, 1000. הנון סופית שהיא 700, יתחבר עם השין שהיא 300, 1000. הפה סופית שהיא 800, יתחבר עם הרי שהיא 200, יצא 1000. והצדיק סופית שהיא 900, יתחבר עם הקוף שהוא 100, ויצא 1000. מי נשאר לבד? החף סופית. חף סופית נשארה לבד, אין לה בן זוג, היא 500, אין לה בן זוג. אם נצרף אותה לאותיות שאמרנו לפני זה, ה והנון, יצא לנו פה ה נון חף, הנח. בשיר השירים אומר שזה משל הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, הנח יפה רעייתי, אומרים אין בך. הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, הנח, ה נון חף, האותיות האלה אין להם בן זוג. הנח יפה עד גם כן רעייתי שאת לבד, אין לי מי שיחר במקומך, רק עם ישראל לבדד. הנח, אותיות ה' נ' ח', הנח יפה רעייתי, וממבך. כנסת ישראל, שזה מייצג את עם ישראל, כנסת ישראל, אומרת לקדוש ברוך הוא, הנך יפה דודי, כן, וכו'. הנך יפה דודי, אז גם אנחנו אומרים לו שהנך יפה, גם כן, ה' נ' ח', סופית, שזה אותיות שאין להם בן זוג, אין לנו אחר, אין לנו, אבינו מלכנו, איך שאנחנו אומרים ביום הכיפורים, אבינו מלכנו, אין לנו אלא אתה. כמו שאצלנו בתפילין כתוב, שמע ישראל השם אחד, בתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב, ומיך כעמך כישראל, גוי אחד בארץ, גם כן גוי אחד. הקדוש ברוך הוא אחד שלנו, אנחנו אחד שלו. הנחה יפה דודי, ואנחנו, הוא אומר לנו, הנח יפה רעייתי, הנח והנח, האותיות שלא מקבלות בן זוג. שלום ולהתראות בשיעור הבא.